כל דבר שמצוי בעולם זז בקצב משתנה, כי היקום בנוי על תנועה אינסופית, ורק אנחנו, אלה שכלואים בנקודת מבטנו, בטוחים שהכל סטטי וקבוע וגם נע בסדר ברור. הגישה האמיתית מאשרת שהסדר הוא ברור ומתקיים, כי הכל מתוכנן, ועדיין אותו סדר כרוך בתנועות שלעולם לא נדע את תכלית פעולתן, ולכן, עם הידיעה שהכל משתנה וזז כל הזמן, גם מתעורר הספק והצורך לאחוז בחומר, וזה מעורר לעתים דאגה לגבי היכולת שלנו, או לגבי אי היכולת שלנו, להבין את העולם שבו אנחנו חיים, וגם לחיות בתחושת ודאות ומסוגלות מלאה, כי האמת אומרת שאנחנו דואגים לעתיד שלנו, וזה מניע תהליך אחר, שבו דווקא בגלל הדאגה, אנחנו חווים וחשים מחויבות ואחריות לעצמנו וגם לסביבה שלנו. הספק, הפחד והדאגה מהעתיד הלא ידוע גורם לנו לפעול בהווה דרך פעולות שמכוונות למטרות כאלו שיבססו את הביטחון שלנו באותו עתיד לא ידוע שאנחנו דואגים מפניו, וכך החיים שלנו מתוכננים ומכוונים אל הצורך בוודאות בעתיד ולא בהכרח במה שנכון לנו בהכרח בהווה הנוכחי שלנו, ואנחנו פועלים כך על מנת לפתור את החשש, את הספק ואת הדאגה מאי הוודאות העתידית. אי הוודאות העתידית מעוררת חוסר נוחות, היא מעוררת גם לעתים חרדה, וזה גורם לנו לחקור את האפשרויות שעומדות בפנינו, למרות שאנחנו לא יודעים בהכרח לאן אנחנו צועדים. ולכן, אנחנו מחפשים סימנים בהווה או בעתיד הקרוב שמעלים הסתברויות למה שעומד להתרחש או למה שעלול להתרחש, או שאנחנו מחפשים אישור למה שאנחנו רוצים שיתרחש, ויש הרבה פעמים קוצר רוח במצב הזה. כשהתהליך הזה מתמשך, הוא הופך את האדם לנוירוטי, לספקן וחרדתי, כי תמיד יש לצפות לדבר מה לא ידוע, כי אדם חווה את הבחירות שלו מתוך שלל רחב של אפשרויות שונות, וכך על הצומת הזאתי עומדים רבים שנדרשים לבחירה וההחלטה האם להשקיע את האנרגיה ואת המאמץ, ודווקא לדחוף ולבסס ולבנות המציאות העתידית הלא ידועה, או דווקא להשקיע את מלוא תשומת הלב בהווה, בכאן ובעכשיו, תוך לקיחת אחריות מלאה על הנוכח כעת, כחוויית הווייתי ועצמי הנוכחי, ולקחת את הסיכון במרכאות, בהזנחת הצורך החברתי לבנות את העתיד ולדאוג לבאות, ואולי למצוא את עצמנו חסרים בעתיד ותלויים באחרים. הרבה פעמים מה שיקבע את הבחירה בדרכים השונות זו דווקא החרדה או הדאגה שמבהירה את הספק וגם מעוררת את הפחד שמה לא נצליח, שאנחנו לא באמת מתנהלים מתוך אחריות לעצמנו ולסביבה שלנו, ואם זה המצב, אז מה זה אומר על כל תפיסת העולם שלנו? מה זה אומר על החירות והחופש שלנו לבחור את האפשרויות על פי הרצון שלנו? הרצון לוודאות ולתוצאה ברורה בעתיד מעלה את החשש, את התחרות וגם את המרדף אחרי מציאות ודאית. אבל דווקא המרדף הזה הוא זה ששולל את חוויית החופש והחירות, ומראה שבני אדם אולי לא באמת רוצים להיות חופשיים ולחיות בהרגשת עצמאות. אני רן בנלי, וזהו הפרק ה-97 של הפודקאסט, והוא יעסוק בהרגשת החופש, החירות והעצמאות. לפני שנמשיך וכמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח מבין או יודע משהו לעולם הזה, ואני מביא לכאן את השקפת עולמי הרוחנית, כפי שאני מבין וחווה אותה, ואלו לא אורים ותומים. ולכן זה גם לא טוב ולא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. כאשר אדם חווה את עצמו ודרך החיים שלו ואת הבחירות שלו כתהליך אחד עם מטרות ברורות שמקובלות עליו, הוא יכול למצוא את עצמו במצב נוח בתוכם, כי הוא לא מבקש לחוות אף אפשרות אחרת ואף מציאות אחרת. ולכן, הוא גם לא מבקש לחוות שחרור, כי אין לו ממה להשתחרר. הוא לא רוצה, והוא גם לא מבקש לשנות שום דבר בעולם שלו. הוא מסתפק במה שיש לו. אם יש בחיים שלו אזורים ונושאים שהוא לא מרוצה מהם, הוא עדיין יכול לקבל אותם ולהסתפק במה שהם נותנים לו, גם אם הם לא מושלמים או נחווים בצורתם המקסימלית, כפי שהוא חושב, כי הוא ער לתחומים חזקים אחרים שכן מתממשים, ולהם הוא מודה וגם עליהם הוא נשען, ולכן הוא לא יבקש לשנות את כל עולמו, רק בגלל שיש לו נושאים חלשים יותר, שלא מקבלים מענה, והוא יבקש להגדיל ולטפח אותם בהדרגה ובמתינות, מבלי להחליש את הנושאים החזקים בתוכו. יכול להיות ויכול לקרות שיעלה לתודעתו של אדם אחר נושא חלש שהוא לא מרוצה ממנו, והנושא הזה גורם לו לסבל, לקושי, לספק, ואז הוא יכול למצוא את עצמו די מהר בחוויית דחק שמאיימת על כל המבנה והרגשה שלו. ככל שהמצב הזה יקצין, הוא יגביר את חוויית הדחק ואולי יגרום לו לדרמות, למצוקה רגשית, לקשיים ולעיתים לבדיקה של נקודת השבירה שלו, עד שהוא יחליט לעשות כל דבר על מנת להיפטר מההרגשה הנוראית הזאתי, ואז הוא יבקש שחרור. שימו לב לכך שהוא לא מבקש בהכרח לחוות שחרור עבור פנייה למטרה חדשה או אפשרות אחרת, או עבור חופש אישי או עבור חזון שהוא בנה לעצמו, אלא שהרגשת השחרור הרבה פעמים פשוט מקוונת אל שחרור מהמועקה הרגעית או המתמשכת שהוא חווה בנושא מסוים, שממנה הוא מבקש להיפטר, גם במחיר של השלכה של כל התהליך והנושא שכן מתקיים עד לרגע זה. זה מופיע במצבים שבהם אנשים מאמינים שתמיד אפשר לעשות התחלה חדשה וריסטארט למערכת, ולא מבינים שהחיים הם תהליך אחד ארוך אשר בנוי על זיכרון ועל תהליכי גאות ושפל, ואז עם חוסר הקבלה של זה, מזדרזים לעתים להיפטר ממשהו מציק, בלי לחשוב על ההשלכות של הפעולות הללו, וזה הרבה פעמים ייצור פתח לתחושות של חרטה בעתיד. אם תביטו בחיים שלכם, ודאי תוכלו לראות שאתם מנהלים הרבה נושאים שונים, שמתקבצים כולם לתהליך אחד וכולל, שנקרא החיים שלכם. ראשית כל ולפני הכל אתם מנהלים את הדימוי שלכם ואת המסכה החברתית שאיתה אתם פונים אל העולם. המסכה הזאת תקבע את המקצוע, את המעמד, את ההשכלה ואת הסטטוס החברתי שלכם, וזה הרבה פעמים כרוך במידת ההשקעה שאתם מוכנים להפנות לנושא הזה, ויש כאלו שזה רוב עולמם, ולשם גם מופנית רוב האנרגיה שלהם, אל החיצוני. חוץ מזה אתם אולי מנהלים זוגיות, משפחה, הורות, את העבודה שלכם, את הפרנסה והכספים שלכם, את הבריאות, את היצירה, את התחביבים שגם הם נתונים הרבה פעמים לאותה מסכה. אתם מנהלים את הזמן שלכם, את מחזוריות השינה, את האנרגיה, את הפעילות הגופנית והתזונה שלכם, את מערכות היחסים החברתיות, את החוגים, את הבילויים, את התהליך האישי שלכם, את ההתפתחות התודעתית והרוחנית שלכם, את יכולת ההכלה, את הגבולות, את הרגשות, את הזמן הפנוי, המון המון נושאים שאתם בוחרים או נאלצים לנהל, חוץ הרבה פעמים משני נושאים שהרוב לא מנהלים, וזה את הפחדים ואת החירות האישית והחופש. אמרתי קודם שאדם שמרוצה מהחיים שלו, גם אם יש נושאים מוחלשים בחיים שלו, לא יבקש להשתחרר, כי אין לו שום כוונה לשנות המציאות שלו, הוא מקבל אותה, אבל קורה הרבה פעמים שהוא יראה אדם משוחרר מולו, או כזה שקורא לו לחופש וחירות, והוא יבין בדיעבד שהוא כלוא בחוויה לא מספקת, דרך ההשתקפות של החופש והחירות שהוא חווה מהאדם שנמצא מולו, שאולי גם קורא לו לצאת לחופשי. ולכן, חוות ההסתפקות שהוא חווה לא בהכרח מבטאת הסתפקות אמיתית, אלא לעתים מסתתרת שם ייאוש ואולי הרמת ידיים, חוסר אנרגיה, חוסר מוטיבציה, או את העובדה שאין לו אולי באמת חזון ברור לעצמו, והוא מסתפק רק כי נוח לו כרגע, וברגע שלא יהיה לו נוח, הוא אולי יבקש שינוי, אבל לעתים אז לא תהיה בו המיומנות, האנרגיה, והדחף לעשות את זה. אז איך נדע אם קבלת הדברים כפי שהם, הם הסתפקות מבורכת, או דווקא ייאוש שמסתתר? כאשר יש לצד חוויית ההסתפקות גם הנאה, באלף, פלז'ר, אפשר לדעת שהדרך נכונה, כי הצמצום וההסתפקות נתמכים על ידי הלב והרגשות, וכך המרחיב והמצמצם מאוזנים. בתוך כל אותם תחומים רבים כל כך שיש לנהל, להפעיל, לדחוף, למתן ולאזן, בוודאי שמסתתרים נושאים שהם אתגר אישי, רגשי וקרמטי לכל אחד מאיתנו, כי לאחד יש תפיסה חזקה ונכונה לגבי תעסוקה והקריירה שלו, אבל אולי יש לו אתגרים בריאותיים, ואחרת אולי מועצמת במערכת הזוגית הנהדרת שלה, ואולי גם בהורות, אבל לא מצליחה למצוא חוזקות בתעסוקה ובפרנסה שלה, שיעלמו את הדימוי שלה על עצמה, וכך מתחלקים להם נושאי החיים לנושאים שבהם התפיסה חזקה ומוכחת על ידי מעשיות פרקטית ועל ידי המימוש החומרי, לבין נושאים שבהם התפיסה חלשה יותר, ואדם אולי לא ממש מבין מה הוא אמור לעשות בתוכם ואיך לפעול, ולכן לעתים הוא פשוט לא עושה שום דבר. הנושאים החזקים מכוונים הרבה פעמים על ידי חזון אישי, על ידי חלום שהאדם ראה או רואה לנגד עיניו, והוא צורת המימוש העדיפה עבורו, לדעתו, ולמעשה האופציה הטובה ביותר שהוא רואה, מתוך האפשרויות שהוא מזהה בעצמו. הרבה פעמים הנושאים החלשים יותר, לא מונעים על ידי חזון ברור, כי לאדם אין תמונת חלום אפשרית, והוא לא מבין מה הוא אמור ללמוד או לממש בתוך החוויה הזו. ולכן, גם אולי מוכן לוותר עליה לחלוטין, כי הוא היה מעדיף להיפטר מהכאב שהנושא הלא ממומש הזה גורם לו, ומערכות יחסים זוגיות זו דוגמה טובה לזה. הבקשה שתיפטר התקיעות בקשר הקיים, או שאולי אין זוגיות בכלל, ויש ייאוש מהחיפוש, או שקיים חוסר אמונה שזה יכול בכלל לקרות, שבן הזוג או בת הזוג העתידית אכן יופיעו והלבד ייעלם לתמיד. או, בדוגמה אחרת, אדם שחולה במחלה קשה, והוא לא רואה בחזונו את עצמו בריא. וכך, הוא מנוהל על ידי המחלה שמתעתעת בו לפי רצונה, וגם זה ביטוי לאובדן החירות, שאומר שאתה לא מנהל את הנושא מתוך אחריות לעצמך, מתוך תנועה לחוויית חופש וחירות, על ידי התגברות על פחדים וספק, ואתה לא מצליח להביא כל סיטואציה ונושא בחיים לחוויית התעלות, שהיא למעשה נקודת מבט, שמבטאת את החזון של המודעות. הדבר היחידי שאתם יכולים להשתחרר ממנו, הוא התפיסה שלכם אודות המציאות. לעתים אתה משתחרר מתפיסה אחת, רק כדי להתאפס בתפיסה אחרת, שאולי בעוד כמה זמן, גם ממנה תבקש להשתחרר. עצמאות אמיתית וחירות אישית עוסקים בחזון, וככל שהחזון הזה עמוק, רוחני ומהותי יותר, הוא גם יתמוך ברצון שלכם לחיות ולחוות חירות אישית ועצמאות, שהם ביטוי לידיעת האפשרות של הבחירה החופשית והרצון שלכם, והסירוב להיות עבדים. כי הגדרתו של העבד היא שלילת הרצון שלו, ולכן המניע לחיות בידיעה עצמית ברורה דורש חיבור לעצמכם, החיבור דורש חירות, והחירות מבקשת שגם תיהנו מהדרך, אחרת זוהי לא חירות אמיתית. כל הרצונות של כל בני אדם בעולם הזה מובילים לאותו מקום, אל הבקשה להיות מאושרים. האחדות הזאת מניעה פעולות שבהם אתה דואג לעצמך, ודואג לבסס את ההיכרות שלך עם עצמך ואת החירות שלך, ואז אתה באמת יכול לדאוג לסביבה שלך באהבה, מבלי שתשתמש בה לצרכים אנוכיים. יש בני אדם שיגידו שאנחנו יצורים חברתיים שאמורים לתאם ולהתאים את עצמנו לטובת הכלל, כי זה מה שמגדיר את הזהות שלנו, וגם נותן לנו תחושה של שייכות עמוקה למקום. אחרים יטענו שזה אלטרואיזם מיסטרי, מהסוג הגרוע ביותר של בני אדם, שלא יודעים את עצמם, ולכן הם נתלים במחויבויות החברתיות שלהם כחזות הכל, ומאבדים את עצמם, כי הם עוסקים בכלל, בעוד העצמי שלהם הרבה פעמים מוזנח, ולא משמש דוגמה אישית. חירות אישית אמיתית תלויה בקפסולת זמן פרטית של התפתחות עצמית, ששומרת על הגוון ועל הקצב של עצמה, כי רק ככה אפשר לשמור על מתינות בתוך עולם שנע בקצב מסחרר לכיוון של האצה. רבים מאמינים שתחושת ההאצה הזאת שמתרחשת גורמת לכך שהזמן נעלם לנו ועובר ממש מהר, וזו תחושה שנובעת מהאצה של תהליכים חיצוניים. האמת אומרת שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, ולכן ההאצה הזאת מתרחשת בתוכי. או במילים אחרות, ישנו הרבה פעמים דיסוננס עמוק בין הצורך להתאים את עצמכם כביכול אל קצב העולם, כפי שנדמה לכם שהוא כזה, לבין הצורך הפנימי להאט ולהתאחד עם עצמכם, כי רק בקצב איטי יותר הרגש יכול להצטרף לחוויה, להכיל ולהקל, ודיברתי על זה בפרקים האחרונים של הפודקאסט, אז אין טעם להרחיב. אם ההצעה נעשית בתוכי, זה אומר שבדמיוני אני מניע את תהליכי החיים במהירות רבה, בו בזמן שהצורך הרגשי שלי הוא להאט ולקבל ולהתאחד עם מה שמתקיים מבלי לדחוק. ולכן, על מנת שתבינו את הדיסוננס הזה, אוכל לומר שהוא מתבטא בקוצר רוח, בדחק, בכעס על אחרים, ותהייה שמה הפכת להיות שונא בני אדם. וכאשר ההרגשה הזאת היא עולה, כל מה שאתה רוצה הוא לסגת, להתכנס ולהאט. וכך ולמעשה, דרך השלילה של האחר, נעשית פעולה שמשרתת את מה שנכון כעת מבחינת ההוויה, והדרך לעשות את זה היא עקומה בלשון המעטה, ואני מקווה שזה ברור. דרך ההתנהלות בקפסולת זמן עצמית או שעון פנימי קובע קצב, אפשר לבנות מעקף לכל סיבוב ההשתקפות והשלילה מול העולם, ובלבד שתהיה הסתפקות וביטחון בעצמכם, והנאה מהדרך, ולא רק בחינה ובדיקה אינסופית של מה שאחרים עושים, שזה מוביל להרגשת חסר של מה שאין לכם, ואתם רוצים, וכן, זה נכון שהחיים מונעים לעתים על ידי פיתוי, על ידי תשוקה למלא את החוסר הקבוע, אך אם מול זה ניצבת האפשרות להתנהל מתוך עצמאות וחירות, אז ברור מה עומד על כף המאזניים. הרעיון שבני אדם לא באמת רוצים להיות משוחררים, מגיע על ידי בחינת המציאות ונטייה של רבים לקבול את עצמם ולוותר על הרצון שלהם, רק בשל הצורך להיות שייכים ורלוונטיים, כאשר האמת אומרת שהצורך להיות בשייכות צריך להימדד על ידי ההרגשה ולא על ידי הקבלה או אי הקבלה של אחרים, כי שייכות היא נושא אישי ופרטי שכרוך בקבלה שלך את עצמך. בני אדם לא אוהבים את עצמם, הם גם לא מקבלים את עצמם, כי כך הם מלאי טענות לאותם נושאים מוחלשים שמתקיימים בעצמם, אבל עדיין כולם שואפים ורוצים להתקבל על ידי אחרים ולהרגיש חשובים. עצם הפוזיציה הזאת שבו אתה נמדד על פי דעתם של אחרים עליך, היא שלילת חירותך שלך על ידי עצמך. החופש האמיתי הוא הידיעה שהמשחק התודעתי מתנהל מול עצמי, ולכן אני יודע שאני יכול ומסוגל. ואני יודע שלא רק שאני יכול ומסוגל, אני גם עושה. ולא רק שאני עושה, אני גם יכול לעשות אחרת בכל עת שאבחר. כי אני יכול ומסוגל לשנות את דעתי בכל עת שאבחר, וכל הפרספקטיבות הללו הם ביטויים אפשריים של עצמי. כעת אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט, והיא ממחישה את ההתחבטות שקיימת ברצון להשתחרר ולחיות בעצמאות. לפני שנה וחצי מצאתי את עצמי מאזינה לפודקאסט ותוכן רוחני, ועשיתי קפיצה משמעותית בתודעה שלי. ענית לי על שאלה ששאלתי בפרק בין צמצום להרחבה, ואני מדי פעם שומעת את הפרק הזה שוב. כשהתחלתי את דרכי אחרי הצבא, נכנסתי לעבוד בעולם המחירות. זה היה עולם שבו יכולתי להרוויח כסף יפה, ועדיין להביא את האנרגיות שלי ולעבוד מעט שעות. תמיד היה לי קושי עם מסגרות ותבניות, ושם מצאתי את החופש. לאורך השנים התקדמתי והפכתי למנהלת מוערכת. הניהול שלי כלל המון חופש, ביטוי אישי, וניהלתי מהלב בדרך שהיא ייחודית לי, והשפע הגיע. לאחר שביתי השנייה נולדה, הייתה לי קריאה לצאת לדרך חדשה, ואז למדתי הדרכת הורים, והתמקדתי בשינה של ילדים. העסק הצליח מהר, אבל לא הייתי בשלה לשמור על היציבות ולבנות שגרת עבודה, ובנוסף לכך, אחרי הלידות, גם חזרתי להרגיש, כי הייתי בנתק רגשי עם הילדות. אחרי שנתיים הרגשתי שאני מתגעגעת לאנשים ולניהול, וחזרתי לנהל. מאז עברתי משברים רבים בתחום העבודה, והמון קושי מול המנהלים שלי. כעסים, רצון שלי לחופש רצון, חוסר קבלה של תבניות, ולקחתי על עצמי את התפקיד של זאת שאומרת תמיד את דעתה. בשנה וחצי האחרונות אני עובדת על הקמת עסק שעוסק בחיבור אנשי קריירה לעצמם. למדתי בעבר תיאוריה אדלריאנית, NLP, ואני מאוד מחוברת לרוח מגיל צעיר. היום יש לי את הידע, והתחלתי לבנות יסודות טובים, ואני מפרסמת המון תוכן, ויודעת שסיפור החיים שלי והמסע שלי הוא השראה לאחרים, ואני עדיין חוששת שאפגע במשפחתי אם לא אצליח להתפרנס מהעסק החדש, למרות שאני יודעת שיש לי ידע וניסיון. ברור לי שהפרידה מעולם הניהול כבר בוצעה, ושכרגע אני יותר מדריכה עבור האנשים שאותם אני מנהלת, ושאני צריכה לעשות הצעד הבא, ועדיין הפחד מנהל אותי. אני מרגישה שהיקום כבר מרגיש שאני נמרחת, והוא מתחיל להאיץ בי, ואני מקבלת שיקוף מהאנרגיה של המנהל שלי, שכבר פחות מתחבר לנוכחות שלי במערכת. בשביל לאוקטובר איבדתי את אחיין שלי ואת בת זוגו, במספר חודשים לא הצלחתי לחשוב קדימה, ועכשיו אני מתחברת שוב, אבל לא יודעת איך להתקדם. אציין שחגגתי 40, ואני בשנה 7 מבחינה נומרולוגית, ואני מקבלת משוב נפלא לגבי הזוגיות שלי, לגבי הילדים שלי, ורק לגבי העבודה אני עדיין תקועה במקום. אשמח לשמוע את דעתך, ואני שואלת, האם לתת לנשמה שלי את הקצב שלה, או להאיץ את התהליך ולקפוץ למים? ראשית אני מודה לך על השאלה שלך, אנחנו לא מכירים, וכל מה שאומר לך הוא בגדר אפשרות בלבד, מנקודת מבטי. ראשית צר לי לאובדן של אחיינך ובת זוגו בשביעי לאוקטובר. מעבר לסבל האישי, יש גם את הסבל של המשפחה, את האובדן ואת הגעגוע, אבל אירועים כאלה מסמלים את השבירות וההיראיות של החיים, והם גורמים לך להרהר על משמעות חייך שלך, ולכן תזמון השאלה שלך הוא לא מקרה. אין ספק שאת מביעה בשאלה שלך את הרצון לעצמאות, לחופש ולחירות, ואני מאמין שאת מסכימה עם זה, אבל זה לא תמיד פשוט, אז בואי אני אומר לך כך. מה שמעניין בשאלה שלך, הוא שהחיים התחילו אחרי הצבא, כי ציינת שזו התחלת דרכך, וזה אומר במילים אחרות, התחלתי דרכך כאשר לכאורה סיימתי מהמחויבויות וההתחייבויות שלך למסגרות וארגונים, וזה מבטא את התפיסה שלך את עצמך אולי כעצמאית ומשוחררת. תכלס, הכל היה סבבה. עבד במחירות, מעט שעות והרבה כסף, ושם גם מצאת את החופש לדברייך. בינגו, הגעת ליעד, חופש. למה לא נשארת שמה? פשוט ככה, באותו תפקיד. מעט שעות, הרבה כסף, חופש. אני אענה במקומך. כי זה לא באמת חופש, ורצית להתפתח. ההתפתחות מגיעה הרבה פעמים דרך הצורך ללמוד על עצמך. הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, היא דרך הרצון לעזור לאחרים, לכוון אותם, להדריך אותם, ולפעול לטובתם ללא מניעים אנוכיים. עשית את זה, הפכת למנהלת מוערכת, ואז תפנית, ילדים, מורות, וקריאה לצאת לדרך חדשה לדבריך. הדרכת הורים ושינה של ילדים. כאן אני צריך לומר לך שני דברים. ראשית, ויתרת על המסגרת הניהולית, על הביטחון, ואולי על המשכורת הקבועה שלך, עבור האפשרות לבנות מסגרת לעצמך, ולנהל בעצמך את עצמך על פי החזון שלך. שנית, אין דבר כזה דרך חדשה. כי אין דרך קודמת והדרך הבאה. זה הכל דרך אחת ותהליך אחד. מה שמשתנה הוא הפרספקטיבה ונקודת המבט ותנאי הדרך, בדיוק כמו שאת נוסעת ברכב שלך, ויש שיקול ימינה או שמאלה, או שהכביש נעצר או שהוא מתרחב. זה כביש אחד שיש לו רק תנאים שמשתנים על פי מה שאת אמורה ללמוד. זאת אומרת, שאת בתהליך למידה ארוך, שלאורכו משתנים הצרכים או התנאים של הדרך. זהו. שימי לב, אמרת שהעסק הצליח, אבל לא היית בשלה לבנות יציבות ושגרת עבודה. אני מחזיר אותך לסעיף הראשון שבו אמרתי, ויתרת על מסגרת ניהולית, על ביטחון, ואולי על משכורת קבועה, עבור הניסיון לבנות מסגרת לעצמך ולנהל בעצמך, ולדברייך זה לא צלח. כאן יש תקופת תקיעות ודשדוש, שבה בדרך כלל מתחיל להתהוות תסכול רגשי מהמצב, כי המוצא והפתרון לא ברור. כשאדם תקוע בתחושת ללא מוצא, הוא בדרך כלל יפנה אל המקום האחרון שבו הייתה לו חוויית הצלחה, או כמו שאמרתי בהסבר על הפרק, שלעיתים רוצים להיפטר מהמצוקה הרגשית, ועבור זה מוכנים להשליך לכאורה את כל העשייה שנעשית כעת. בנוסף למה שאמרת, שלדברייך הרגשת געגוע לניהול, או למסגרת מאורגנת, או למרחב שבו היכולות שלך יוכלו לבוא לידי ביטוי, בדרך טובה ומועילה ומתגמלת, וזה פתרון בהחלט ראוי, אבל את כבר הבנת וידעת שזה ביטחון אשלייתי, ועדיין אומר לך, שעקרונית כל נושא השינה והדרכת ההורים לא מוצא כנראה בתהליך, ולמה? כי הנושא עצמו של העסק והכותרת שלו לא באמת חשוב, עובדה שעזבת את זה. מה שחשוב הוא השיעור, וכנראה זו היכולת לבנות מסגרת עצמית ועצמאית, ולהתמיד בהליכה בתוכה, לחוות את השפע שנובע מעצם הדרך העצמאית, ולחוות חירות ועצמאות. מקווה שאת מסכימה עם זה. יש מצב שהמתח הרגשי גרם לך לשים את התחום בצד, כי גילית שאת לא מספיק פרקטית בדרך שלך. ולכן חזרת לנהל, אבל עברת משברים רגשיים רבים, כי כעת הבנת שוויתרת על החופש, על החירות ועל העצמאות, עבור האפשרות להתנהל בתוך מסגרת מסודרת ומאורגנת, עם משכורת, רק כדי לגלות שזה שולל את חירותך. זהו, מיצית, והשלחת שוב את החוויה, על מנת להיפטר מהכאב הרגשי, כי כנראה שסבת מקונפליקטים. וכעת, את שוב בדרך חדשה, ורוצה לפתוח עסק חדש, שעוסק בחיבור אנשי קריירה לעצמם. שוב אומר, אין דבר כזה דרך חדשה, זו אותה דרך. זה שתאמרי לעצמך שזו דרך חדשה, לא יניע איזשהו תהליך של הצתה או התלהבות, לבלוב או משהו כזה, כי החוכמה פה היא דווקא להתאחד עם מה שהיה, ולקבל אותו כחלק אינטגרלי מהתהליך שלך, ולא להשליך את מה שהיה, כאילו זו מציאות שאת רוצה להתנער ממנה. אני מאמין באמת שאת מנהלת מעולה, אבל אני גם מאמין שזה לא העניין. שוב העניין, הרצון לבנות מסגרת לעצמך וללמוד להתנהל בתוכה, לחוות חופש, חירות ועצמאות. אני מקווה שאת מסכימה לזה, ואומר לך שזה לא תמיד מצליח מה שנקרא במכה ראשונה, אבל זה גם לא נתון למשחק וגם לא למצבי רוח. זה נושא רציני שאת חייבת להיות מחויבת כלפיו בכל ליבך. אחרת הנדדה הזאת תמשיך להתקיים עד שתהיה משוכנעת ותביני בליבך את הדברים. סיפרת שיש לך ידע רוחני עם הילדות, למדת אדלר, NLP, יש לך את הידע, ואת רוצה להיות דוגמה להדריך, ושדרכך תהיה השראה לאחרים, וזה מקסים וראוי בהחלט. ועדיין את צריכה להבין שזאת לא דרך חדשה, וגם לא מה שהוספת בשאלה. הפרידה מעולם הניהול כבר בוצעה. אין דבר כזה נפרדתי מדרך הניהול, כי זה מי שאת. להפך, את רוצה לנהל, את רוצה להדריך, את רוצה להיות השראה, אבל את חייבת קודם כל ללמוד לנהל את עצמך, לדעת ולקבוע מסגרת ולהתנהל בתוכה, לעמוד בהתחייבויות שלך כלפי עצמך, לשנן את החזון שלך, ולעמוד במטרות שאת בעצמך הצבת. איך בדיוק תגיעי לחופש וחירות אם לא תנהלי? זה הכל מושתת על ניהול, אבל הניהול נובע מהיכולת לנהל את עצמך קודם, כי זו משמעות החירות. אני מאמין שתגידי לי עכשיו שהכוונה שלך הייתה שהחלטתי שאני לא חוזרת אחורה למקומות ניהולים כסחירה, ואני אענה לך על זה, שאת לא רוצה לחזור אל נקודת הכאב, כי היא מזכירה לך את אובדן החירות, את האכזבה שאת מנהלת בתוך מסגרות עבור חזון של אחרים, ולא מממשת עדיין את המסגרת של עצמך. הביטחון שקיבלת מעבודתך הניהולית התגלה כביטחון אשלייתי, ועדיין אין שום רע כמובן לעבוד בכל עבודה, כשכירה או כעצמאית, ואין לזה תמיד קשר לחירות, פשוט אצלך זה יצא ככה, כי ככה את החלטת, וכדי להתקדם בתהליך, את מסנדלת את עצמך ויוצרת חסימה על עצמך באמצעות הפחדה עצמית ואומרת, נפרדתי מעולם הניהול, אין חזרה אחורה יותר. בהמשך, את בונה עוד חסימת פחד לעצמך ואומרת, אני מקבלת שיקוף מהאנרגיה של המנהל שלי, שכבר פחות מתחבר לנוכחות שלי במערכת. או בקיצור, אם אני לא מזדרזת ואפה מפה, אז יפטרו אותי, וכך בעין הברירה והפחד, אעשה את הצעד האמיץ וקפוץ למים. אני מקווה שאת מסכימה. אז הפחדת את עצמך שהמנהל לא רוצה אותך, שאת לא חוזרת אחורה, ואת מוסיפה פחד נוסף וכנה, ואומרת, אני עדיין חוששת שיפגע במשפחתי אם לא אצליח להתפרנס מהעסק החדש, למרות שאני יודעת שיש לי ידע וניסיון. את בת 40 לדברייך, ואני אשאל אותך כך, וזו כמובן סתם דוגמה. נניח שבן הזוג שלך היה מבקש ממך להגשים את חלומו וחזונו הגדול, וללכת ללמוד רפואה. ככה בגיל 40. ולהיות רופא כפי שהוא תמיד חלם. האם היית מוכנה לרדת מאוד ברמת החיים שלכם, על מנת לעזור לו להגשים את החלום? אני רק מבהיר לך, כדי שזה יהיה ברור, וזה כמובן רק תרגיל, אין עזרה מבחוץ, וזה הרבה שנים של חיי דחק וויתור על הרבה תענוגות אפשריים ורווחה, אבל תמיד יהיה אוכל על השולחן. האם היית מסכימה? אני לא יודע מה ענית, וחבל, אבל אומר לך שכל החיים שלנו בנויים על חלומות שנרקמים לחזון, וגם את דוגמה לזה. חולמת ומנסה להגשים. מכיוון שאת לא מוצאת את המוצא שמדייק את המסגרת, את גם לא מוצאת את ההסכמה להתנהל בתוכה, כי אמרת שאת לא אוהבת תבניות. את גם מבינה שאת לא רואה את התמונה בשלמותה, ובגלל שאת מוטרדת מהנושא הכספי ומהיכולת שלך להביא את חלקך בפרנסה, את כנראה מורתעת ומפחדת, כי את מנסה לחייב את עצמך לצעוד בדרך לא ודאית, שתלויה רק ביכולת האישית שלך לצעוד בתוך עולם החומר ולחצוב בו את דרכך באומץ, ואז את פונה אל היקום עצמו ומשתמשת בו על מנת להאיץ בעצמך ואומרת, אני מרגישה שהיקום כבר מרגיש שאני נמרחת והוא מתחיל להאיץ בי. אני מקבלת משוב נפלא לגבי הזוגיות שלי, הילדים שלי, ורק לגבי העבודה אני עדיין תקועה במקום. האם לתת לנשמה שלי את הקצף שלה, או להאיץ את התהליך ולקפוץ למים? כל מה שעשית ואת עושה בחיים שלך, זה תהליך אחד ארוך שכולל יישום וצעידה בתוך מסגרות ברורות, שבהם התפקיד שלך ברור, מוגדר ומוכתב. אבל את מגלה התנגדות למסגרות, אבל האדם חייב להתנהל בתוך מסגרת, או עצמית או אחרת, אז את מקימה מסגרות ואז מפרקת מסגרות, ועדיין שומרת בהצלחה יתרה לדברייך על המסגרת הזוגית והמשפחתית, וזה בהחלט הישג שראוי להערכה. האם את מבינה שהדרך שבה את שומרת על שלמות המשפחה והזוגיות שלך, היא גם הוכחה לכך שאת כן יודעת איך להתנהל במסגרת? החירות האמיתית נובעת מההבנה שהכל זה שיעור, שאת אמורה לפעול ולחלום בתוך עצמך, ולא להשוות את הדרך שלך לאחרים, או לנוס לעבודה במסגרת אחרת, רק כי את פוחדת. ואז, לנפץ שוב את המסגרת שלך. כל ויתור על המסגרת שלך, שעמלת עליה, משאיר בך מן הסתם זיכרון של כאב. זיכרון של החמצה. ולכן, את מבקשת להאיץ את התהליך, כי את מפחדת שלא תגיעי ליעד, ושלא תצליחי. ואז, חלילה תפרי גם את החוזה הזוגי שלך, שאולי קורא לך לנסיעה משותפת בנטל, כי אם תהיה תלויה בבן הזוג שלך בפרנסה, זה אולי ישלול את חירותך. אבל, אם בן הזוג שלך היה מפסיק לעבוד והולך ללמוד רפואה, יש לי מן הסתם הרגשה שכנראה היית מסכימה לשאת בנטל באופן חד צדדי, ויש מצב שהפרשנות שלך לגבי החירות היא שאני לא יהיה נטל. את הנשמה שלך זה לא מעניין במה את עובדת, וגם לא איך את מתפרנסת. את הנשמה שלך מעניין שאת תממשי את מה שהתחייבת לממש. אם נדמה לך שאת יכולה לקבוע את הקצב בניגוד לרצון הנשמה שלך, אז אני יכול לומר לך שזה לא המשחק. הנשמה רוצה להצליח ולהתקדם, גם אם זה יהיה חלקי ולא מלא, אבל לכל הפחות שזה יענה על הבחירה הראשית שלך. את רוצה להנהיג ולהוביל, כי זה מה ששומר על החירות שלך בתוך המסגרות. אם ייתנו לך תפקיד חשוב וניהולי ורוחני בעולם הזה, את כנראה תתני מעצמך ומליבך. את תשקיע, את תאהבי את הלקוחות שלך, ואת תעשי הכל על מנת שהם יצליחו ויתחברו אל עצמם. וזה רק מראה כמה רוחב לב יש לך, וכמה כמיהה יש בך, לאלץ את עולם החומר להעניק לך את הביטחון והשפע שאת מבקשת כתנאי מקדים. אבל התנאי המקדים הפך עם הזמן להיות התוצאה המבוקשת, כי רק על פי וישק דבר ולא על פי רצון או החזון לחופש, לחירות ועצמאות כערך מקדים. ועדיין עולם החומר בשלו לא מוותר, נוקשה, מערים קשיים, מעלה התלבטויות, והדרך מתעכלת, עולה ויורדת, והתנעה בין מצבים שמערערים את ההרגשה שלך, ומעלים בך ספק שמה את לא באמת מצליחה לקבוע מסגרת לעצמך, ולצעוד בהתמדה בתוכה, ולכן אומר לך. הרצון להשיג את הדברים נובע מאי הביטחון. הוא נובע מההבנה שאת רוקמת חזון שיש בו גם אי ודאות, כי השדות שאת חוצה הם חדשים עבורך, ואת מתקדמת בתהליך שהוא דרך ארוכה. כביש מתפתל שכבר ראית פה פעם, ואת חוששת שמא עינך מתמצאת בפניות ובעיקולים שיש בו, למרות שאת מעידה על עצמך שיש לך ניסיון וידע רב. הרגשת החירות והחופש האמיתית היא לנהוג את החיים שלך בכבישים לא מוכרים וליהנות מהדרך. מותר לך לטעות, מותר לך להתבלבל, ובוודאי שמותר לך לפחד. אבל יש לך אפשרות לבחור שאת לעולם לא תוותרי על הרגשת החירות והעצמאות והחופש שנובעים מהעובדה הפשוטה שאת ורק את מנהלת החיים שלך, וכל כולם וכל הצלחתך תלויה בך בלבד. אני מאחל לך שתקחי את העצמיות שלך עוד צעד קדימה, ותחליטי שאת המסגרת העצמית שלך את רק מטפחת ובונה ולא שוברת, וכך תוכלי ללמוד להתנהל בתוך מסגרת עצמית ולהתמיד בתוכה, וכשזה יקרה תוכלי לנהוג בכל כביש ותוכלי לצעוד בכל דרך שתבחרי. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני רוצה לאחל לכם חג פסח שמח, שתציבו את החירות בסדר עדיפות גבוה, שתחוו את החופש וגם תהנו מהדרך. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח אליי שאלות, להגיב ולשתף. אפשר לפנות אליי בערוצים השונים של תחנת ירח, באתר האינטרנט moonstation.coil, בפייסבוק, בוואטסאפ, באינסטגרם, בערוץ היוטיוב שדרכו אפשר גם להזין לפודקאסט ולראות הרצאות מצולמות. אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר של תחנת ירח באתר האינטרנט, ואשמח אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח להגיע למאזינים נוספים. כמו תמיד, תודה מעומק הלב לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ונתראה בפרק הבא.